הודעה אחת לפני שנתחיל. אני מאוד מאוד שמח שיש קבוצה של תלמידים כמה בני חוץ לארץ שלומדים דף יומי ב-6:30 בבוקר עד 7:30 בבוקר. תודה רבה. אני חושב שהנושא של הכנה לתפילה הוא מאוד חשוב. הרב זסלר מאוד מעריך להסביר למה אנשים נענים בתפילתם כהכנה. הכנה יכולה להיות גם חשיבה על התפילה וגם לימוד תורה. והיום הם גומרים את מסכת מכות, אז אחרי מעריב יהיה כמה דקות שיעמוד פה בחור ויעשה סיום של מסכת מכות. נושא שאני מבקש לדבר עליו היום הוא נושא רגיש, צריך להבין אותו טוב, נושא לא פשוט, אבל אני חושב שאי אפשר למרות רגישותו לא להתייחס אליו, כי אני חושב שזה נמצא בליבה של הציבור שלנו. ציבור הדתי-לאומי יכול למצוא את עצמו במלכות. במטרות השיחה הזאת היא איך אנחנו לא נמצאים במלכות הזה. מה אני מתכוון כשאני אומר מלכות? מצד אחד, השקפת עולמנו, וברור לנו שהדברים האלה נכונים מאוד, זה שותפות במדינה. אנחנו רואים את המדינה כנס אלוקי, כחלק מהתגשמות חזון הנביאים, אנחנו רואים בדבר חיובי מאוד, לכן אנחנו כל כך שמחים, אנחנו מאוד רוצים להיות שותפים בהקמת המדינה, שותפים עם הציבור הנפלא שגר בארץ. עכשיו שהדברים נלמדים אפילו בפשטות מפרשת השבוע, ויבוא יעקב שלם עיר שכם ויחל את בני העיר. מה הכוונה ויחל את בני העיר? עובר המדרש מספר הסברים. הסבר ראשון, חנן את הפנים האנשים המכובדים בעיר ושלח להם דרונות, כי החזיק טוב על מקום שממנו הוא נהנה. הסבר שני, התחיל מעמיד תליסים, חנויות לממכר בשר ומחר דוד. אז הוא מרגיש אחריות יעקב בשכם, שגרים שם גויים. הוא מרגיש אחריות של הכרת הטוב, הוא מרגיש אחריות לתפעל את העיר. הוא מוצא דרך איך מוכרים בשר זול יותר, אז יעקב אבינו הולך ופותח חנויות ומוכר בשר. אז יעלה על הדעת שאנחנו לא נהיה שותפים. לא יעלה על הדעת. ולכן אנחנו רואים את עצמנו כשותפים במדינה, רואים את עצמנו כמשפיעים וחלק מן הציבור, במטרה להעלות את הציבור למעלה. לכן אנחנו גם הולכים לצבא, כי אנחנו חושבים שזה דרך השם, לא בגלל צבא המדינה, אלא כזו דרכנו וזו הבנתנו שאנחנו צריכים לתרום למאבק קיומה של מדינת ישראל ולהיות חלק מזה. אני חושב שמעבר לשאלה של השקפת המדינה לגבי הנושא שאני רוצה להתייחס, אני חושב שנכנס פה גם הנושא הזה שאנחנו רוצים גם להיות חלק, לא להיות מצומצמים. אנחנו עושים איזושהי הסתכלות רחבה, להסתכל על הדברים, לקחת מדברים גם לשאלות שלנו, מה שאמת בהם. לא לחיות באיזשהו צמצום. אבל המלכוד הוא שאנחנו בגלל הקשר הזה ובגלל השותפות הזו ובגלל זה שאנחנו גם רוצים להיות אנשים רחבים, אנחנו יכולים לא רק להיות משפיע, אנחנו יכולים להיות מושפעים גם.
ואנחנו יכולים להפסיד מרגישות של הרבה מאוד דברים, ובעצם לקבל מסרים שהם לא מסרים של תורה שנכנסים בדרך הזכורית. ברגע שאני נפתח להוגי דעות אחרים, למחשבות אחרים, ליוצרים אחרים, אני יכול גם להגיע לערכים שלהם שבמידה מסוימת לא ניזונים מתורה, ואני יכול גם לקבל אותם בלי אפילו להרגיש ולהפסיד רגישות ולרדת מהרף הרוחני שאני יכול להיות בו. והשאלה הגדולה שעומדת לפתחנו, איך אנחנו נשארים שותפים מלאים במדינה, שותפים מלאים עם החברה, אנשים שמסתכלים על הדברים ברחמות, ויחד עם זה יודעים לשמור על קו מאוד ברור ולא להיות מבולבלים ולא להיות מושפעים. ואני חושב שהאיזון הזה הוא לגמרי לגמרי לא פשוט. ולכן אני מוצא חובה, דווקא בגלל שהתשובה היא לא תעזבו את הכל, לכו להתפתק, לא, זה לא התשובה. דווקא בגלל זה יש חובה לדבר על הנושא. לפני שהגיע לפרשה, בא מישהו ונתן לי איזשהו מאמר, והמאמר הזה גרם לי הרבה חשיבה. אני רוצה לשתף את הציבור בעיקרי הדברים שכתובים פה, ואז להגיע למאמר עצמו, לפרשה. כשהייתי נער, לפני יותר מ-30 שנה, כך הוא פותח את המאמר שלו, ארי גייגר, הפחד הגדול של ההורים במגזר היה שהילדים שלהם יהיו חרדים. בגלל שהרבים היו בישיבות תיכוניות אז, לפני 40 שנה, מהציבור החרדי. כל שבוע ישיבה באחת המשרפות הייתה מלווה בעצבנות. שנת האחרה של כיתה י"ב הכריעה לא אחת כיצד יראו כל חייהם של הבוגרים. ישרתו בצבא, יעבדו למחייתם, יאכלו אצל ההורים. כמה רחוקה נראית היום החרדה הזאת? היא התחלפה בדאגה הפוכה, שמא הבן או הדת יהפכו חילונים. כמי שיודע כל אחד, מדובר בתופעה שאינה שולית כלל וכלל, ונוגע למשפחות רבות. כן, אני חושב שהיום יש דו שיח גדול על כל הנושא הזה של הדתל"שים, ודתל"שים זה לא רק אחד שעוזב לגמרי. גם אחד שלא נמצא במיצוי הרוחני שלו, יש על מה לדון עליו. והוא נותן פה ניתוח איך הדברים האלה קרו. איך מהחרדה לפני 40 שנה שהבן יהיה חרדי, לחרדה היום שהבן יהיה חילוני. והוא כותב את הדברים הבאים. נותן פה איזושהי סקירה היסטורית שלכאורה היא לא חשובה, אבל הוא רוצה להגיע לנקודה מאוד מאוד יסודית. כותב שבתחילת קום המדינה היו חילונים רבים בקרב הציבור הדתי-לאומי, בגלל שהיה פחד להצהיר על הדת. אנשים הלכו עם קסקטים, חיו חיים של שני עולמות, כלפי חוץ לא דתי וכלפי פנים כן דתי, וכשאתה חי חיים של שני עולמות, אז זה הוריד הרבה מאוד חללים וגרם להרבה מאוד חוסר רגישות, להפסיד רגישות, ואנשים ירדו למטה. והיה השלב הראשון בקום המדינה. מי ששלט במדינה זה השמאל, מפא"י. לא רציתי להראות שאתה לא חלק מזה, לכן אנשים נשאו קסקטים ולא כיפות, לא הוציאו זציות החוצה, בגלל שהיה פה אווירה מאוד מאוד של השמאל, ואנשים חיו חיים כפולים. ומי שחי חיים כפולים לא יכול להגיע לקשר אמיתי חזק עם ריבונו של עולם. הגיע השלב השני, החינוך הדתי פרץ, הרבה בזכות הרב נריה, ישיבות הסדר, ישיבות תיכוניות. והנוער מרד בהורים והקים גרעינים, הלך בחוץ עם ציציות, עם כיפות, מי ששלט בבני עקיבא זה הציבור התורני יותר וכו' וכו'. ועכשיו הוא טוען שיש ציבור לא קטן מהציבור הדתי-לאומי שבעצם ניזון, בלי אפילו לפעמים לדעת, אבל הוא ניזון מאותו ציבור שההורים מרדו בו, הוא ניזון מהשמאל בגלל המדיה. בגלל שבהתקרבות למדיה הוא בעצם מקבל הרבה מאוד ערכים שהוא לא רוצה לקבל אותם. והוא כותב כך, כעבור 20 שנה, הכוונה בשנות ה-90, הגיע האינטרנט והסוללה. משה רבינו מלמד זכות על עם ישראל להפך את העגל. הוא ממשיל את הקדוש ברוך הוא למלך שהיה מאכיל ומשקה את בנו ומקשתו ותולה לו כיס בצווארו ומעמידו בפתח בית זונות. מה יעשה הבן שלא יחטא? בדור הזה לא צריך להעמיד את הבן בפתח אותו מקום מגונה. כל הדברים המגונים ביותר מגיעים ויושבים בפתחם של הבנים. מה יעשו הבנים שלא יחטאו? נמצא שדור ההורים חי בתקופת ביניים, בין השליטה של אנשי השמאל, כן, מה שהיה אז במפא"י, לבין היום השטף האדיר של המדיה שפורצת את כל החומות ומביאה את אותה השקפת עולם של אז, את העולם החילוני, על שלל ערכיו ופיתויו אל הטלפון הצמוד אלינו כל הזמן. הרבה ילדים היום בציבור הדתי מורדים במורשת ההורים ומוצאים את עצמם מתחברים לסבא וסבתא שהיו בתקופת המפא"י שחיו חיים כפולים. אז גם הנוער היום חי חיים כפולים בגלל האינטרנט, בגלל המדיה. וזה גרם לי הרבה מאוד לחשוב. לא יכול להיות שאנחנו נשלם מחיר בגלל השותפות האדירה שאנחנו רואים בחשיבות עצומה למדינה, לציבור בארץ. אסור שיהיה מצב שאנחנו נשלם מחיר שאנחנו גם כן חיים חיים כפולים. וחיים כפולים זה לא הכוונה דדלש. גם אדם שלא נמצא במיצוי הרוחני שלו, הוא חי חיים כפולים. ושאלת השאלות, איך אנחנו מצליחים להיות שותפים, להיות מחוברים, ויחד עם כל זה שאנחנו רוצים להיות מחוברים, יחד עם כל זה לחיות את הרף הרוחני שאנחנו רוצים להגיע אליו. ואני חושב שבפרשות השבוע יש תשובה לשאלות האלה. אני מבקש להתייחס לשני חלקים בפרשה. ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. אנחנו הולכים לקרוא בפרשה על מעשה שכם. וההתחלה של מעשה שכם הוא לשון מאוד מוזרה. ותצא דינה בת לאה. מה זה הראשון הזה ותצא? שיהיה כתוב שהיא הלכה, מה זה ותצא? אומר, ומה זה בת לאה? אומר רש"י, בת לאה ולא בת יעקב, על שם יציאתה נקראת בת לאה, שאף היא יצאנית הייתה, שנאמר ותצא לאה לקראתו. לאה הייתה יצאנית, דינה יצאנית, ולכן קורה מעשה שכם. איפה רואים שאימא שלה, איפה רואים שלאה הייתה יצאנית? רואים את זה במעשה הדודאים. גם שם כתוב, ותצא לאה לקראת יעקב ותגיד לו, אתה בא אליי הערב. אז הבת דומה לאימא. מה כוונת הדברים? שואלים המפרשים, שואל הרב לוק בפניני דעת, ותמוע דבר. שהרי על אותו מעשה עצמו של הדודאים, שיצאה לאן לקראתו, נאמר וישמע השם מלאה, בפרק בין חמישי ליעקב. ואומר המדרש, אמר רב אבאו, צפה הקדוש ברוך הוא שלא הייתה כוונתה אלא להעמיד השבטים. והקדוש ברוך הוא כביכול סייע שיצא ממנה יששכר. ועל רחל אמנו שלא השתדלה כמו לאה, אמרו חז"ל, לפי שזלזלה במשכב הצדיק, לא זכתה לקבורה. אם כן, מה שכתוב ויצא לאה זה מעלה גדולה הייתה בה בהשתדלותה לצאת לקראת יעקב. אז למה היא נקראת הצדיק? הרי המעשה שלה היה מעשה טוב. הרי נבוך הוא משבח את זה ונותן את יששכר. אז איך אתה אומר שלאה הייתה יצאנית? עונה הרב לוך. ופה אני חושב יש דבר גדול מאוד. ויש לבאר. שלמרות המעלה הגדולה הנפשית שהייתה ביציאתה הזו, ירדו חכמים לתוך עומק נפשה. ומצאו שבמעשה טוב זה עזרה לה גם תכונתה שחסר ממקצת במידת הצניעות של כבודה בת מלך פנימה. ועם כל הרצון והחפץ להעמיד שבטים, לא הייתה יכולה לצאת לקראת יעקב ולומר לו אליי תבוא. לולא הייתה לקויה קצת במידת הנתינה להיות יצאנית. ונמסרה תכונתה זאת לדינה ביתה. וזה מביא לי הרעיון. עד כמה צריך האדם לעמול ולהיגע להיות נקי ומזוכח מכל נטייה חיצונית, אפילו אם הוא עושה פעולה בדבר מצווה. אומר הרב לוך, כן, המגמה שלה הייתה נכונה. המגמה של לאה הייתה להעמיד את שבטי ישראל. להיות שותפה בבניין האומה. אבל בתוך זה נכנס גם איזושהי נטייה שנבעה מחוסר צניעות. וכשאדם עושה מעשה, גם אם הוא עושה אותו לשם שמיים, גם אם הוא עושה אותו באידיאל הנכון, הוא חייב לוודא שהוא מזוכח, שהוא טהור, שאין פה איזושהי נטייה נוספת שמצטרפת לדבר. ואני חושב שיש פה מוסתר גדול מאוד. אדם שרוצה להיות פתוח, לא להיות מצומצם. אדם שרוצה להיות שותף. גם אם הוא עושה את זה באידיאלים הנכונים, אבל חייב לבדוק. האם אין פה איזשהו גם אלמנט נוסף שהוא לא טהור, שהוא לא נובע בלשם שמיים לגמרי.
מי שרוצה דווקא לעשות את הדרך הקשה הזאת של לשלב בין עולמות, חייב לעשות את המעשה 100% לשם שמיים. אסור שיכנס פה איזשהו נימה נוספת של רצון של סקרנות, או של לראות דברים לא לשם שמיים וכו'. ואדם חייב לבדוק את הדברים בעיקר. כן.
אין דבר כזה, תמיד כל בן אדם מעורב אצלו גם נגיעות.
שמה?
וכל בן אדם במה שהוא עושה מעורב במקרה שלו.
אנחנו נגיע לזה כשנדבר על יעקב שהחביא דינה בתיבה, עוד מעט נדבר על הנקודה הזאת. לאן אדם צריך לשאוף? להוריד את האני שלו לגמרי. לעשות את הדבר בשביל האמת ולא לחשוב שום דבר על עצמו. נגיע לזה בהמשך השיחה.
אז אדם חייב לבדוק את עצמו את הדבר. אתמול שוחחתי על הדברים מבני. ושאל אותי בני, הגמרא אומרת שמי שנולד במצב במזל מאזין, גמרא בשבת קופנוזל, והוא אכזרי, אז שילך ויהיה שוחט, שיהיה רופא, שיהיה מוהד. אז הנה אתה רואה שאפשר לקחת את המידה הרעה, אבל להשתמש בה לשם שמיים. זה מה שלאספה, הייתה לה את המידה הזו של החוסר צניעות, אבל היא השתמשה בה לשם שמיים. אז מה, למה אתה קורא לה יצאנית? הרי הגמרא אומרת שמי שאכזר, זה מה שהוא צריך לעשות. לקחת את זה ולהשתמש בזה להפיק הנכון. היא הייתה חוסר צניעות, היא השתמשה בזה להפיק הנכון. אמרתי לו שאני חושב שהגמרא מדברת רק על שלב ביניים. גם אותו האכזר שהולך להיות מוהל ושוחט ורופא, בסופו של דבר צריך להגיע למצב שאין בו אכזרות. והמצוות צריכות לאזן את האדם. וזה הכוונה פה של הדברים. שגם אם לאה הייתה לה את המידה הזאת, אבל הדברים היו צריכים להתעדן, לא להישאר בגודל של יצנית. וזה הביקורת כלפי בינה. אני רוצה להקריא לכם בבקשה את באר חמיים חיים. אמא ודאי נתקפתה לשם שמיים. גם ביתה לשם שמיים נתקפתה. בינה יוצאת לראות את האנשים כדי לקרב אותם. ואת הנפש אשר עשו בחרן מגייר האנשים ושרה מגייר את האנשים. ועל כן רצתה דינה לאכול בדרכי אבותיה הקדושים, לגייר גירים מבנות הארץ, להכניסם תחת צל הכניפה השכינה, ועל כן הלכה לראות בבנות הארץ, כלומר לראות בתוכן לבבם כדי לקרב אותם. אז גם ותצא דינה לראות בבנות הארץ, זה כדי לקרב את בני ישראל, לגייר את הגויים. ואולם, אם כל זה הכתוב צובח ואומר ותצא, כי כל כבודה בת מלך פנימה, ואין דרך בנות ישראל התנועות לצאת חוצה, כי אם הם צדקתם עומדת לאט. ושרה הייתה מגייר את הנשים, שנאמר הנה באוהל, שהייתה צנועה ביותר שלא יצאה לחוץ, ועשתה בביתה פנימה כאשר גיירה אנשים שבאו אצלה. ודינה שיצא, לכן היה מעשה שכם. אומר הבאר מים חיים, כן, ודאי שדינה התכנסה לשם שמיים. דינה יוצאת כדי להמשיך את הדרך של שרה, היא יוצאת כדי לגייר את האנשים, את הנשים. אבל היא צריכה לעשות את זה בעולם. היא לא יכולה לוותר על מידת הצניעות. גם האידיאלים חייבים לעשות בצורה נכונה עד הסוף. ולכן שלא יהיה מרגע, הוא לא מובן מה שאני מדבר עליו, אני מדבר על נושא קשה. אין מטרת השיחה להגיד לאנשים אל תעשו אידיאל. אין מטרת השיחה להגיד לאנשים אל תהיו שותפים במדינה. אין מטרת השיחה להגיד לאנשים תהיו מצומצמים. אין מטרת השיחה להגיד לאנשים אל תהיו בצבא. הפוך, תהיו בצבא ותהיו החיילים הכי טובים. אבל כן מטרת השיחה לא לוותר על דברים שחשובים לנו בשביל האידיאל. לקחת את שרה כדוגמה ולא את דינה כדוגמה. גם שרה וגם דינה מגיירים, אבל שרה יודעת לעשות את זה עם צניעות, ודינה מוותרת על הצניעות בשביל האידיאל. ואסור לנו, אסור לנו לוותר על דברים. לפעמים אני מרגיש שהרצון הזה להיות איש רחב גורם לנו להיחשף לדברים שאנחנו לא צריכים להיחשף, בשם האידיאל שלא להיות מצומצם. ואני לא נגד האידיאל הזה, אבל האידיאל הזה חייב לעשות שמידת הצניעות, מידת היראת שמיים, כל הדברים האלה תוחמים אותו ומקבעים אותו, ולא בזכות האידיאל אני אעשה דברים שהם לא בסדר. כן.
אמרת כאילו, הסברתי בלב את זה שגימר, כאילו, לתת את העניין הזה, שאומרים אחר כך ילדיו, שאומר שדינה, כאילו, הכל בין דינה בטבע, כדי ש...
מיד נגיע, זה המשך השיחה. עוד דקה אחת אנחנו מגיעים לזה. איך באמת מגיעים לדבר הזה? איך באמת מגיעים שמצד אחד, אני חי חיים של אידיאלים, שכוללים קרב אנשים,
כוללים שותפות, כוללים לא להיות מצומצם. ומצד שני, אני לא מבטר על קוצו של יוד, על דברים שהם בנשמתי וחשובים לי. ודאי לא על הלכה, ולא על עקרונות, ולא על דריקות בבורא. פה אני חושב שבאים עוד שתי פרשיות בתורה, בפרשה שלנו, שיעזרו לנו להגיע לדבר הזה. אחד, זה בדיוק מה שעכשיו אתה דיברת, אמרנו שמעשה שכם נובע בגלל שדינה יצאנית, חוסר צניעות. הסבר שני שמופיע במדרש, שיעקב נענש על זה שהוא שם את דינה בתיבה, ולא נתן לה להתחתן עם עשיו ולהחזיר אותו בתשובה. רצית, לא נתת לה להתחתן עם כשר, היא מתחתנת עם פסול. לא נתת לה להתחתן עם מהול, היא מתחתנת עם הרי. כך כתוב המדרש. והדברים הרי זועקים. כל אחד הרי מאיתנו כאבא היה שם אותה בתיבה ולא נותן לה להתחתן עם עשיו. ויתרה מזאת, הרי לאה שמתחתנת עם יעקב, דיברנו על זה בשבת, לאה שמתחתנת עם יעקב, מתחתנת עם יעקב בגלל זה שהיא לא רוצה להתחתן עם עשיו. אז למה ללאה זה בסדר ולבינה זה לא בסדר? פה אנחנו מגיעים לעיקרון מספר 2 בשיחה היום. עיקרון מספר 1 היה לחיות חיים אידיאליים, אבל לא נשארים הנבחים. עיקרון מספר 2 זה האינדיבידואליזם בעבודת השם. כל אחד חייב למצוא את הדרך שלו. ונראה, אומר הרבי מחדש, שמעלתה של דינה הייתה פה גדולה, שאכן היה בכוחה להחזיר למוטב את עשיו. וכן נראה שחזרת רשע למוטב היא מעלה כה גדולה עד שכדאי להכניס את דינה לזה. אתה יודע מה ההבדל בין לאה לדינה? למה לאה זה היה בסדר שלא מתחתנת עם עשיו, ודינה זה לא היה בסדר שלא מתחתנת עם עשיו? כי לאה לא מסוגלת להחזיר את עשיו בתשובה, ודינה כן מסוגלת להחזיר את עשיו בתשובה. והטענה על יעקב הייתה לא שהוא שם אותה בתיבה. הטענה על יעקב הייתה שהוא לא מספיק חש את הפוטנציאל העצום שנמצא בדינה. שהוא רוצה ללכת על הצד הבטוח, והוא לא גילה את הכוחות האלו שבוודאי דינה הייתה מחזירה את עשיו בתשובה. חשוב מאוד שכל בחור יסלול לעצמו את הדרך שלו בעבודת השם. מה שטוב לדינה לא טוב לאה, זה לגיטימי שהיא לא מתחתנת עם עשיו, דינה זה לא לגיטימי. אומר הרב לוב ראש ישיבה תרס, למה נענש יעקב? כי היה אני נפרד. החטא היה שעוד היה אצל יעקב אני נפרד. אני שדרש שביתו תימסר לרשע, שלביתו יהיה איש תלמיד חכם, אבל לו הייתה שאיפת יעקב רק מלכות שמיים ולא יותר, אז היה מוסר את ביתו לעשיו. אבל ברגע שיש ביעקב אני נפרד, אז זה דואג ברוחניות שלו ורוצה שביתו תתחתן את תלמיד חכם. כשאנחנו מדברים על לעשות אידיאלים, אנחנו צריכים להיות בטוח שאין, לא קיים האני שלנו. שבאמת הכל 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 נעשה ב-100% לשם שמיים. לא שום, איזשהו משהו סיפוק אישי, איזשהו משהו של תועלת אישית. ולפי הרב לוק יעקב נענש כי יעקב היה גם את האני שלו. לשם אנחנו צריכים להגיע. ואם באמת כל מחשבתנו וכל המיקוד שלנו יהיה שאנחנו עושים את הדברים רק לשם שמיים, אז לא נעבר רגישות. אבל כל עוד נכנס פה התכונה שלנו, כמו שדיברנו קודם, שדינה עושה את זה לשם שמיים, אבל גם נכנס הרצון שלה להיות עשרית. כל עוד מעורב גם אינטרסים אישיים, אז מחשיבים עולה. אני מבקש לסיים, וזה אני חושב יתן לנו מאוד מאוד את ההבחנה למעשה איך עושים את הדברים. המדרש אומר שמה זה ויחד את פני העיר, נכנס בערב שבת עם דמדומי חמה מבעוד יום וקבע תחומים מבעוד יום. אז יעקב אבינו עושה תחומים. אומר על זה המשך חוכמה, אברהם חיפש להפיץ שיטתו וידיעותיו באלוקות אפוא בעולם, כי הוא היה יחידי, ולכן אתה אשל להכניס כל באי עולם לברית. לא כן יעקב, ולכן אברהם קיים מרובי תבשילים להכניס אורחים ולקבל גרים תחת כתפי השכינה, אבל הוא קבע תחומים שמא ימנע אחד מלבוא לשמוע דעותיו. אבל יעקב קובע תחומים, להגביל ולתחום בין עם ישראל לעמים. יעקב שבונה את עם ישראל עושה תחומים. לא כל אחד יכול ללכת לכל מקום, כדי להגיד לנו שעם ישראל צריך להיות לא מושפע מהגויים. ואם בחור בא ושואל אותי, מה צריך להיות האיזון בין פתיחות לסגירות? מה צריך להיות האיזון הזה במצד אחד להיות פתוח ומצד שני לא לעבד שום דבר? אני חושב שהגרה וחוקות הגוי, שאומר שאדם צריך לשאול את עצמו את השאלה, האם הדבר הזה, אם היה עולם אידיאלי, אם לא היה השפעות לא של תורה, האם הדבר הזה היה קיים או לא היה קיים? אם הוא היה קיים, אז אני אקח אותו. אוטו היה קיים, מזוג היה קיים. אם הוא לא היה קיים, והוא בעצם נובע מהשפעות לא של תורה, אני לא אקח אותו. ואם נלך לפי הגרע הזה, אז באמת נוכל מצד אחד לחיות בעולם החיצוני ולהיות קשורים אליו, ומצד שני, להישאר ברמתנו הרוחנית עד 110. אומר הרב עמיאל, ופה יש דבר לדעתי מאוד מאוד חשוב, עירומי תחומים שיעקב קובע זה בעצם הכוח שהיה לו בלבד. מדברים על השפעה שליבתית, יעקב נמצא בבית לבן הרמאי, אבל הוא מקיים את כל המצוות כולם. איך הוא מגיע לזה? איך הוא מצליח לעשות את זה? להתנתק מכל האווירה הסביבתית? אומר הרב עמיאל, עירובי תחומים מראים על הכוח המיוחד שיש לישראל סבא לקבוע לו מקום מלאכותי, אפילו במציאות שהוא יושב במקום בלול. ובמקום זה נחשב למקומו המיוחד דווקא מקום אלמוני. הוא קנה לו שם במקום אלמוני שביטה, ואף על פי שבאמת הוא שובט כאן, בכל אופן נחשב כאילו שבת שם. ומכאן כוחנו להתקיים בגלות, אפילו שבמציאות אין לנו מוצאים מקום מנוחה בארצות הגולה, אבל אנחנו רואים את זה כאילו שאנחנו גרים בארץ ישראל. אתה יודע מה זה רובי סכומים? למה מותר לך ללכת 2,000 אמה ועוד 2,000 אמה? כי למרות שאתה נמצא פה, זה נחשב שהמקום שלך נמצא שם. וזה הכוח שיש לישראל ואין לגויים. לא לחיות את ההווה, לחיות את האידיאל, ולראות כאילו שאני גר באידיאל, ולפי זה אני הולך. יעקב פיזית נמצא בבית לבן, יעקב הרוחני נמצא בבית המקדש. זהו רובי סכומים. לכן הוא קובע אירועי סכומים. ואני חוזר על זה שאנחנו צריכים תמיד לחיות את העולם האידיאלי. ולא לנו להגיד, טוב, אבל יש לחץ סביבתי, אבל זה מה שקורה. אלא לחיות את העולם האידיאלי, זה אירועי סכומים. אני פה, אבל אני יודע שהוא חי שם. זה הכוח שאנחנו צריכים לקחת. יהיה רצון שבאמת תהיה לנו שותפות גדולה מאוד. במדינה יש לנו תפקיד מאוד גדול לתת את הערכים הנכונים לרשות הרבים, לאווירה של מדינת ישראל, שבאמת יהיה אור לגויים. יהיה רצון שבאמת נוכל להסתכל על הדברים ברחמות, אבל לחיות תמיד את העולם האידיאלי ולא לשלם מחיר. ללכת לפי הגדרה ולשאול את עצמנו האם בעולם אידיאלי הדבר הזה יהיה קיים או לא, ולחיות כל הזמן לא את המצב שאני נמצא אלא את העולם האידיאלי שבו אני צריך להיות. ואם נגיע לזה, אז נעשה נחת גדולה לעצמנו, כי נרגיש שיש לנו את אותה שלימות שיעקב מדבר עליה כשהוא נפגש עם עשיו, שהוא אומר לו, לך יש הרבה, אבל לי יש בכל. שלושה התאימן בעולם הזה, פעם של עולם הבא. לשם אנחנו צריכים להגיע, בדיוק כמו שדיברנו. אני חי את העולם הזה, אבל אני בעצם נמצא בעולם הבא. אני חי בעולם של קדושה. לשם אנחנו צריכים להגיע, לאנשי קודש. יהיה רצון שבאמת נגיע לאותה מדרגה של אנשי קודש תהיו לי. כפי שאמרתי קודם, אחרי מעריב נעשה סיום, אני באמת רוצה לשבח ולהודות לאברך בוקלר, שהוא לוקח את הקבוצה הזאת ולומד איתה כל יום דף יומי. אשרינו שיש דברים כאלה בישיבה, אשרינו שיש את השיעור של הרב רבינוביץ' בשלוש לפני מנחה, אשרינו שיש את עמל התורה במדרגה כה גבוהה.